פסחים דף נון ב', מתחילים בעזרת השם, דף נון א' עמוד ב', שתי שורות מלמטה, במילים, אמר לי רב ספרה. בארץ ישראל, בצפת, היה גר יהודי, עם הארץ, שלא בקיא כל כך בתורה, במצוות. יום אחד, הוא נסע לחג לדמשק. היה שם בחג, תפילות, סעודות, ובדמשק, זה חוץ לארץ, שם זה היה שונה ממה שהיה רגיל בארץ ישראל. בארץ ישראל יש חג יום אחד, חוץ לארץ, שני ימים טובים. אז ביום טוב השני, הוא התיישב עם כינור והתחיל לנגן, מנגן בכינור. באים המקומיים, צועקים עליו. זה יום טוב, אסור לנגן בכינור. והוא אומר להם, בשבילכם זה יום טוב, אני מבני ארץ ישראל. אז הם אמרו לו, לא. גם בני ארץ ישראל שבאים לכאן, חייבים לנהוג יום טוב שני, כמו פה, כמו כל בני דמשק. בכל אופן, אתה לא יכול לחלל את היום טוב הזה מול כולם. רצו לנדות אותו. אחרים אמרו, לא, נידוי, אמנם השולחן ערוך כותב בסימן תף צדיק וב, הוא כותב שבאמת אדם שמחלל יום טוב שני, אז הוא חייב נידוי, אבל היו כאלה רצו לומר שזה דווקא נאמר על אחד שגר בחוץ לארץ, אבל אם הוא מארץ ישראל שהוא רק מתארח פה והוא תכף חוזר, אולי הוא לא חייב נידוי. באו לשאול את הבעל השוט המבית, והוא אמר, אמנם אולי לא חייבים לנדות, אדם שהוא מארץ ישראל שמחלל יום טוב שני בחוץ לארץ, אבל זה אסור בוודאי, אסור לחלל יום טוב שני של גלויות, גם אם אתה מבני ארץ ישראל ואתה רק מתארח שם, אתה חייב לנהוג קדושה ביום טוב שני. מצד שני יש את דברי המהרש"ל שמחמיר הרבה יותר במסכת חולין, פרק ח', שמה בסימן נון ג', הוא מביא מעשה נורא, שהיה יהודי גם שבא מארץ ישראל לחוץ לארץ, וביום טוב שני הוא ממש חילל את היום טוב, ושם הוא הגזים יותר, שצעקו עליו, אז הוא צחק עליהם, זלזל, וממש חילל את היום בצורה מאוד מאוד זולה. ומסופר שם שהוא לא הצליח לחזור לארץ ישראל בדרך לא עלינו, לא תקום פעמיים צרה, הוא מת במיטה משונה, וזה באמת היה פחד פחדים. יום טוב שני של גלויות, קדושתו גדולה מאוד, בעל התניה, מייסד שושלת חב"ד, רבי שניאור זלמן מילדי, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. חיבר ספר שולחן ערוך הרב, במהדורת עניינה, אצלנו בשולחן ערוך הרב, ממש בהתחלה, סימן א', סעיף ח', כתוב שם בסוגריים, את המעלה הגדולה של יום טוב שני של גלויות, גם לבני ארץ ישראל שמתארחים בחוץ לארץ. הוא כותב את רצון שלמעלה, וייחודים עליונים שבקריאת שמע ותפילה, וקדושת שבת ויום טוב ולמעלה מגדרי המקום והזמן. רק שמאיר למטה לכל מקום ומקום בזמנו הראוי לו. וזהו גם כן הטעם, אומר בעל התניה, ששורה קדושה עליונה בחוץ לארץ ביום טוב שני של גלויות. שאומנם הוא נתקן, נוסיף, אומנם הוא נתקן, רק בגלל שלא ידעו מתי זה היום טוב הראשון, לא ידעו מתי זה החג, אז עשו מספק שני ימים, אבל אחרי שזה נקבע יומיים, אז נהייתה מעלה גדולה ביום טוב השני של גלויות, ולכן גם בני ארץ ישראל הבאים לחוץ לארץ, חייבים בקדושת היום, אף שדעתם לחזור. דבר מדהים ביותר. אמנם דעתו של הבעל התניה, הוא מאוד מאוד מחמיר על אחד שהוא מארץ ישראל שבא לחוץ לארץ אפילו לביקור קצר, ממש מחמיר. להלכה כל אחד ינהג כמו מנהג רבותיו, יש נוהגים שמניחים תפילין, זה רוב עם ישראל נוהגים, יש כאלה מתפללים תפילת חול, אבל לא עושים מלאכה, כל אחד ינהג כמנהג רבותיו לפי, כמו שאומרים, נהרה הוא נהרה הוא פשטי, כל נהר כמו איך שהוא מתפשט, ככה כל אחד ינהג כפי מנהג רבותיו בעניין הזה, אם הולך להתארח בחוץ לארץ ביום טוב שני והוא בן ארץ ישראל, ישאל את רבו לפני כן איך הוא צריך לנהוג כשהוא הולך להיות שם. בכל אופן הגמרא מספרת, אמר לי רב ספרה לרבי אבא, כגון ענה, כגון אני רב ספרה. דיידינן בקיב עד ירחה, כגון ענן, הגרסה פה יש גורסים כגון ענה, כגון אני או כגון אנחנו, שאנחנו יודעים בקביעות הירח. מה פירוש שאנחנו יודעים בקביעות הירח? אז יש בזה כמה וכמה פירושים. רשי כאן על המקום לא נראה שהוא מפרש מה הכוונה שהוא ידע רב ספרה בקביעות הירח, אבל תוספות במסכת סוכה, דף מ"ג עמוד א', דיבור המתחיל לא, מבאר מה הכוונה, הוא מביא את דבריו של רשי הקדוש, שם הוא מביא את דבריו של רשי הקדוש לבאר כאן את דברי הגמרא, שמסביר מה פירוש שרב ספרה ידע בקביעות הירח, הוא היה בקי בסוד העיבור. זאת אומרת, הוא ידע בדיוק, הרי בעצם לפי מה אנחנו מחליטים, מתי יהיה ראש חודש ומתי לא, יש, היום יש לנו לוח שנה, שסידר אותו הלל, לא הלל הזקן, אלא הלל שהיה בתקופה מאוחרת יותר, הוא סידר לוח שנה לדורות עולם, לפי חשבונות מסודרים ומדוקדקים. יש מה שנקרא סוד העיבור. מה זה נקרא הכוונה עיבור? עיבור זה מלשון, יש חודש מעובר, יש חודש קטן של 29 יום, ויש חודש מעובר שהוסיפו לו שהוא יהיה חודש של 30 יום. ואז החודש מסתיים למד. אנחנו עושים את למד כראש חודש. ואז מתחיל חודש הבא אחרי 30 יום של החודש הקודם. יש גם עיבור של השנה. יש שנה שהיא 12 חודשים ויש שנה שהיא 13 חודשים. שנה מעוברת בחודש העברי, היהודי. הסוד של העיבור, הם ידעו בדיוק כל כמה זמן הירח נעלם וחוזר ומולד הלבנה ומתי צריך לעשות. הם ידעו את כל הסודות של הלוח השנה ואת כל הסודות של העיבור של הירח ואיך שזה משתלב עם השמש. ידעו בדיוק את מתי אמור להיות ראש חודש. אז אומר רשי שם, תוספות מביא אותו שם במסכת סוכה, שרב ספרא אומר, כמו אנחנו, אנשים כאלה שבקיעים בסוד העיבור, ולכן אנחנו נוהגים רק יום טוב אחד של חג, כמו בני ארץ ישראל שנוהגים את החגים יום טוב אחד, הם לא נוהגים יום טוב שני של גלויות. אז רב ספרא גם כן היה נוהג יום טוב אחד. עכשיו הוא מגיע, הוא נמצא במקום שבו נוהגים יומיים יום טוב. אז השאלה היא, האם הוא צריך להחמיר, לנהוג כמנהג המקום, לעשות יום טוב שני או לא? עכשיו, הרש"י מבאר שמכיוון שרב ספרא היה בקי בסוד העיבור, אז לכן הוא יכל לנהוג רק יום אחד בשביל עצמו. שואל תוספות שם במסכת סוכה, וכן שואלים הראשונים, הרי הגמרא במסכת ביצה דף ד' עמוד ב' כותבת על בני בבל, שאפילו שהם בקיים בסוד העיבור, הם חייבים לנהוג יום טוב שני של גלויות, כי זו תקנה שתקנו, זה לא עניין דווקא שמגיע רק בגלל ספק. כמו למשל היום אנחנו הרי, גם אלה שגרים בחוץ לארץ, אחינו שבגולה, הרי הם יודעים מתי אמור להיות ראש חודש, הם יודעים מתי אמור להיות החג. בכל זאת הם נוהגים יומיים, כי קיבלו את זה כמנהג לעשות יומיים. כמו שראינו מדברי הבעל התניא, שזה אפילו כל האור הגדול של החג, זורח גם ביום טוב שני של גלויות בחוץ לארץ. אז אם כן, מה פירוש שרשי אומר שבגלל שרב ספרא היה בקי בסוד העיבור, לכן מספיק לו לעשות יום טוב אחד? אז בספר פסקי ריד, מיישב את ההבדל בין מה שכתוב במסכת ביצה, ששם הגמרא אומרת על בני בבל שהיו בקיים בסוד העיבור, בכל זאת הם נהגו יומיים, כי זה היה אחרי שהילל תיקן את הלוח, מה שאנחנו מכירים היום, שיש לוח מסודר מעתה ועד עולם, בדיוק מתי עושים יום אחד ראש חודש, מתי עושים יומיים ראש חודש, באיזה יום יוצא כל חג, הכל מסודר לנו. מתי יש שנה מעוברת, מתי אין שנה מעוברת, הכל מסודר. אז מאותו רגע והלאה, אז גם בני בבל שבקיעים בסוד העיבור ויודעים לחשב, בכל זאת הם חייבים לקבל עליהם את הלוח שחיברו, הם חייבים לנהוג יום טוב שני של גלויות, גם כשהם יודעים באיזה יום חל יום טוב. זה מה שהגמרא מתכוונת במסכת ביצה. לעומת את רב ספרא, הוא היה לפני זמנו של הלל השני שחיבר את הלוח. ואז באמת, שואל רב ספרא, אני, שאני בקי בסוד העיבור, אין אצלי ספק מתי יום טוב, אני יודע בדיוק מתי זה, וזה היה לפני הלוח. אז הוא רב ספרא אמר, אני נוהג לעצמי יום טוב אחד, כי אני יודע בדיוק מתי חל יום טוב. כמובן שזה נהג רק בזמנם הם. ככה מסביר הפסקי ריד בדבריו של רשי. בכל אופן, השאלה היא, אבל מה שייך אלינו, מה שרב ספרא עשה לפני שתקנו את הלוח, זה שייך גם אלינו היום, אחרי שתקנו את הלוח, שאנחנו יודעים שיש אחד שנוהג יום אחד. רב ספרא אז נהג יום אחד כי הוא ידע את סוד העיבור. אנחנו, יש כאלה שנוהגים יום אחד יום טוב כי הם בני ארץ ישראל. אז אנחנו מגיעים לחוץ לארץ, שם נוהגים יומיים יום טוב, יום טוב שני של גלויות, אז אצלנו גם כן השאלה היא קיימת. ובאמת, לפי דברי תוספות כאן, נראה שככה הוא לומד את השאלה של רב ספרה. כשאני מגיע לחוץ לארץ, למקום שבו שלוחי בית דין לא הספיקו להגיע, לא ניכנס כרגע לזה, היה להם ספק מתי לחבר יום טוב, מתי לעשות יום טוב, לכן שם יש יומיים יום טוב, יום טוב שני של גלויות. מגיע בני ארץ ישראל לחוץ לארץ, האם הוא חייב לנהוג יומיים, או שמספיק שהוא ינהג יום אחד? ביישוב ברור לרב ספרה לא אבדינה. אני לא עושה מלאכה ביישוב, בין בני אדם יהודים ששומרים יום טוב שני של גלויות, ודאי שאני לא אעשה מלאכה ביום טוב שני של גלויות, כי אני לא אלך לשנות ממנהג המקום. השאלה היא, כשאני נמצא במדבר, מהי? אני נמצא לא במקום יישוב. האם מותר לי לעשות מלאכה ביום טוב שני, כי אצלי אני נוהג יום טוב אחד, או שאני צריך לנהוג יומיים? אמר לי, אז ענה לו רבי אבא, הכי אמר רב עמי, ביישוב אסור, אבל במדבר מותר. אם אתה נמצא לא ליד אנשים, אתה יכול לעשות מלאכה ביום טוב שני. כמובן, לעניין פסק הלכה, כל אחד צריך לראות איך בדיוק לנהוג, אבל כשאתה נמצא ביישוב בין אנשים, אתה חייב לשמור, להימנע מלעשיית מלאכה. זה צריך אולי לומר, כן לחדד את זה חזק, שלפי כמעט כל הדעות של הפוסקים, לעניין הנחת תפילין, ודאי שבן ארץ ישראל שנמצא בחוץ לארץ רק לביקור קצר, ודעתו לחזור לארץ, ודאי חייב להניח תפילין ביום טוב שני של גלויות, אבל בצנאה, לא לעשות את זה בפרהסיה. מספרת הגמרא על החומרה של לא לעשות מלאכה ביום טוב שני של גלויות. רב נתן בר אסיה עזל מבעיריו לפומבדיטה, הלך מבית המדרש לפומבדיטה, וזה היה ביום טוב שני של עצרת, יום טוב שני של חג השבועות, וזה היה מחוץ לתחום, הוא יצא מחוץ לתחום, זאת אומרת שהוא עשה מלאכה, הוא הלך יותר מתחום, הרי אסור ללכת יותר מאלפיים אמה מחוץ לעיר, והוא הלך יותר מאלפיים אמה מחוץ לעיר ביום טוב, אז הוא עשה מלאכה. שמתי רב יוסף, רב יוסף נידע אותו נידוי. אמר לי אביי, אז אביי שאל את רב יוסף, ולניגדי מר נגידי, למה אתה מנדה אותו? תיתן לו מלכות, למה אתה מעניש אותו בעונש של נידוי? ענה לו רב יוסף, אמר לי, עבדיפה עבדילי, אני נתתי לו את העונש החמור יותר, נידיתי אותו. במערבה, מימדו הנגידה דבי רב. בארץ ישראל היו, כשתלמיד חכם היה סורח חלילה, אז היו נמנים הדיינים עם להלקות אותו. על זה היו נמנים, אבל ולא מימנו השמת. גם אם תלמיד חכם טעה וסרח, לא היו הדיינים נמנים ומחליטים מה הם לתת לו נידוי. נידוי לא היו מנדים אותו. אז אם כן, כאן באתי לתת את העונש החמור יותר, לכן נידיתי אותו. לפי לשון אחר, איקדה אמרי, נגדי רב יוסף, שרב יוסף באמת נתן אותו מלכות. אז שאל אותו אביה, אמר לה אביה, נשמתי מר, שהרב ייתן לו נידוי, למה רק נותן לו מלכות? דרב ושמואל דאמרי תרוויו, אמרו שניהם, הלכה, מנדים על שני ימים טובים של גלויות. אדם שעובר על התקנה לשמור יומיים יום טוב, כשנמצאים מחוץ, בחוץ לארץ, מנדים אותו. אמר לי, אז רב יוסף ענה לו, לאביי, יש הבדל. הנמילי, מתי רב ושמואל אמרו שמנדים את מי שעבר על יום טוב שני של גלויות? היא נשבעה דאלמת, שזה סתם אדם רגיל, לא תלמיד חכם. אבל החצובה מדרבנן הוא כאן שזה תלמיד חכם, בן תורה, תלמיד חכם צעיר, אני מלעניש אותו בעונש קל יותר. דתיו עלי עבדי, נתתי לו עונש קל יותר. כי מלכות זה עונש יותר קל. במערב הארץ ישראל, מימנו הנגידה דברברב, כמו שאמרנו קודם, היו נמנים הדיינים לתת מלכות לתלמיד חכם שחלילה סרח, ולא מימנו השמתה, אבל לא היו נמנים להחליט אם לתת לו עונש של נידוי, עונש כזה לא היו נותנים לתלמיד חכם שסרח, מפני כבוד התורה, כמובן, בזמן שזה, החכמים יש להם כוח להחליט אם לנדות או לא, אז פה הם לא היו מנדים, כי זה תלמיד חכם מפני כבוד תורתו. במשנה, למדנו את הדיני מנהג, שאדם מגיע למקום, צריך לנהוג את מנהג המקום. ולמדנו שם, כיוצא בו, המוליך פירות שביעית וכולי. זאת אומרת, במשנה למדנו אדם שמוליך פירות בשנה, שנת שמיטה, שנה השביעית, שאז הפירות קדושים בקדושת שמיטה, והרי ההלכה היא, התורה אומרת, שהייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לבהמתך ולחיה אשר בארצך. התורה כותבת שהפירות של שנת שביעית צריכים להתחלק בשווה גם לבהמות שהאדם מפרנס אותם, בהמות שתחת רשותו של האדם, וגם חיות השדה שאוכלות מעצמם מהשדה, גם להם צריך להיות שווה בשווה פירות מהיבול של שנת שמיטה. וזה מלמד אותנו שאדם לא יקנוס בביתו פירות, ואז כל אחד כנס בביתו פירות, ואז כבר נגמרו הפירות מהשדה. אלא, בשעה שנגמרו הפירות מהשדה, בן אדם שכנס הרבה פירות של שביעית, צריך להפקיר את הפירות ולהוציא אותם מביתו. זה נקרא לבאר. עכשיו, בן אדם שנמצא עכשיו, אנחנו נראה בהמשך, שארץ ישראל, ארץ ישראל זה מקום גדול באופן יחסי. יכול להיות שבאזור מסוים כבר נגמרו כל הפירות מהסוג הזה, ולכן צריכים לבאר, אבל במקום אחר עדיין לא נגמרו הפירות מהסוג הזה. אז הם אולי לא צריכים לבאר. עכשיו, הגמרא תביא שחילקו את ארץ ישראל לשלושה חלקים. יש יהודה, גליל ועבר הירדן. והחכמים, היה להם קבלה במסורת, שהחיות שאוכלות בשדה, יכולות ללכת ממקום למקום, אם הם לא רואים פירות כאן, ילכו למקום אחר, אבל הם לא ינדדו כל כך רחוק מחבל ארץ יהודה לגליל או לעבר הירדן, וכן מגליל ליהודה או מעבר הירדן. הם לא נודדים מיהודה לגליל ולעבר הירדן, בין המקומות האלה הם לא נודדים. לכן, ברגע שבאחד הארצות האלה, החכמים קוראים לזה, ביהודה למשל, הסתיים הסוג הזה של הפירות, אז חייבים לבאר את הפירות מהבית, וזה אסור, אסור למענם לקחת, להשאיר אצלו את הפירות האלה, הוא חייב בביור. אבל למרות שבארץ אחרת, נאמר בגליל, עדיין יש מהפירות האלה. עכשיו, בגליל, יכול להיות ששם לא קלו הפירות עדיין, אז הם מותרים לאכול פירות. אבל פה כבר, ביהודה כבר קלו הפירות, נגמרו הפירות בשדה, אז כבר חייבים בביור, הפירות האלה אסורים. עכשיו, המשנה באה ומתייחסת לאחד יהודי, שבשנת שמיטה, יש לו פירות, הוא הולך מיהודה לגליל. עכשיו, ביהודה, נאמר כבר נגמרו הפירות בשדה, ולכן הם חייבים בביור, אסור להם לאכול את הפירות האלה, ובגליל עדיין לא נגמרו הפירות, זה נקרא לא קל, הוא לא נגמרו שם עדיין הפירות בשדה, ושם מותר להם לאכול. ואדם הולך מיהודה לגליל, או מגליל ליהודה, האם מותר לו לאכול פירות או לא? אז המשנה כותבת, לפי דעת חכמים, חייב לבאר. דהיינו, צריך לנהוג גם חומרת המקום שבו הוא גר, ומשם הוא יצא, וגם חומת המקום שאליו הוא הגיע. נאמר, הוא גר ביהודה ושם קלו הפירות, והוא הלך לגליל, שם יש פירות, הוא צריך להחמיר, ואפילו ששם בגליל יש פירות, לא לאכול מהפירות. למה? כי הוא צריך להחמיר כמו חומת המקום שיצא משם. ואם להפך, אחד מגליל ששם יש פירות, הולך ליהודה ששם אין פירות, הוא צריך להחמיר כמו יהודה, שמכיוון ששם כבר נגמר הפירות בשדה, הפירות אסורים עליו גם כן. ככה אומרת המשנה לפי דעת חכמים. רבי יהודה אומר, צא ואהבה לך אף אתה. זאת אומרת, המילים האלה, כשלמדנו את המשנה, אמרנו שהגמרא תבאר מה הכוונה. צא ואהבה לך אף אתה. מה פירוש? מה מתכוון רבי יהודה לומר? אז הגמרא בהתחלה מבינה שרבי יהודה בא להתייחס על מה שאמרו חכמים, שאדם שמביא פירות, ממקום שיש מספיק פירות, נאמר מגליל ששם היה מספיק פירות. הוא מביא את זה ליהודה, לחבל ארץ יהודה ששם כבר נגמרו הפירות בשדה. אז אומרים חכמים שלמרות שהוא מגיע מגליל ששם עדיין יש מספיק פירות בשדה, הוא צריך להחמיר כמו מנהג המקום שהגיע לשם, כמו מנהג בני יהודה ששם כבר נגמרו הפירות בשדה, והוא חייב לבאר. ועל זה הבינה הגמרא בהתחלה שבא רבי יהודה לחלוק ולומר, שאותו אחד, בן גליל, שהגיע ליהודה, יכול לומר לבני יהודה, צא ואהבה לך, אף אתה. לך אתה לגליל, תביא גם אתה פירות משם. אני הבאתי פירות מגליל, תביא גם אתה פירות מגליל. ולכן יהיה מותר לו, הוא לא יהיה חייב לבאר. שואלת הגמרא, איך ייתכן שרבי יהודה בא להקל, ולת לי לרבי יהודה, הדתנן, אחי רב יהודה, לא לומד את דברי המשנה שלנו שאומרת, נותנים עליו חומרי המקום שיצא משם, אבל לא רק חומרי המקום שמשם הוא יצא נותנים עליו, אלא גם וחומרי המקום שהלך לשם. אז אם נאמר, בגליל אמנם היה מספיק פירות, אבל עכשיו הוא מגיע ליהודה ששם אין פירות, נותנים עליו חומרי המקום שהוא גם הלך לשם. אז איך מותר, איך הוא אומר לכולם שם, חבר'ה, לכו לגליל, תיקחו פירות. מה זאת אומרת, תיקחו פירות מגליל? אתה צריך להחמיר כמו המקום שאתה נמצא בו כעת. מה, רבי יהודה לא מסכים עם זה? ודאי שהוא חייב להסכים עם זה. ותרץ את הגמרא, אמר רב שישה בריידר רב אידי, הסבר אחר. לא זה הכוונה בדברי רבי יהודה שהוא אומר, ואדם הוא שהגיע מגליל, אומר לכל בני יהודה, אתם רוצים פירות, לכו לגליל, ושם אני לא חייב לבאר, כי זה שלכם חסר, זה בעיה שלכם, לכו אתם לאותו מקום שאני הבאתי, תקחו אתם גם כן. לא, לא זה הכוונה בדברי רבי יהודה. אלא מילתא אחריתיקא, אמר רבי יהודה. הוא לא בא לחלוק בכלל על דברי תנא קמא. הוא בא לדבר משהו בפני עצמו. הוא בא לדבר על מקרה חדש. הכי כמה. זאת אומרת, הוא בא לחלוק על דברי חכמים, שדבריהם של חכמים לא נאמרו במפורש במשנה. אבל בדברי רבי יהודה אנחנו יכולים ללמוד מה סוברים חכמים. חכמים סוברים, הכי כאמר, זה מה שאמרו תנא קמא. קודם כל הגמרא מביאה את דברי תנא קמא, ואז הגידו מה רבי יהודה חולק. לפי דעת תנא קמא, או אדם שמביא פירות ממקום שלא קלו. נאמר, הוא הביא מגליל ששם עדיין יש מספיק פירות. מביא את זה למקום ששם גם לא קלו. נאמר שהוא הביא את זה עכשיו לעבר הירדן, ששם גם כן לא נגמרו הפירות. ושמע שקלו במקומו. כשהוא הגיע לעבר הירדן, הוא נמצא שם, פתאום מגיע אחד מהשכנים שלו, ואומר לו, אתה שומע? אני עכשיו מגיע מגליל, אל תשאל. היה שם ביקוש גדול לפירות מהסוג הזה, ונגמרו שם הפירות האלה. עכשיו אתה חייב לבאר את הפירות האלה שאתה הבאת איתך. יש לך פירות עכשיו מאוד נדירים, אבל הם חייבים בביור. כי בגליל, מאיפה שהבאת את הפירות, הפירות האלה נגמרו. אבל הוא אומר לו, תשמע, אני עכשיו פה בעבר הירדן, שאי סביב עינייך וראי, תראה, כאן יש מהפירות האלה בשפע. אז מה אם בגליל זה נגמר? הוא אומר לו, מה פירוש? אבל מהמקום שבו הגעת, שם אתה חייב לנהוג כמו חומרת המקום ההוא, שם זה נגמר, וכעת, אמנם כשאתה היית שם, היה שם מספיק פירות, אבל עכשיו, לעת עתה, אין שם מספיק פירות. אז אומרים חכמים, חייב לבאר, כי נותנים עליו חומרת המקום שמשם הוא יצא, הוא יצא נאמר מגליל, נותנים עליו חומרת המקום של גליל, אמנם עד עכשיו היה שם מספיק פירות, אז הוא לא היה חייב לבאר, אבל עכשיו קלו הפירות, נגמרו הפירות, הוא חייב לבאר, ועל זה רבי יהודה בא ואומר, הוא אומר לבני, לאותו אחד ששכן שלו שהגיע אחריו, הוא אומר לו, נגמרו הפירות בגליל, הוא יכול לומר לו, לא, אני לא משנה מהמנהג של בני גליל. למה? כי כשאני הייתי שם, אז עדיין אין היה מספיק פירות. אז צא ואהבה לך אף אתה, מהיך דאיתין הוא, והלא קלו לו. מאיך דאיתינו, הכוונה מהמקום אליו הבאתי את הפירות. לאן הבאתי את הפירות? אני הייתי בגליל, הלכתי לעבר הירדן, הבאתי פירות לעבר הירדן. בואו אתם כולכם מבני גליל, ששם אתם טוענים שכשאני הייתי שם עדיין היה פירות, ועכשיו נגמרו הפירות, ואתם טוענים שאני חייב לבאר? לא! בואו לכאן, לעבר הירדן, כאן עדיין לא נגמרו הפירות, בואו ותיקחו גם אתם. והלא קלו לו, כאן עדיין לא הגיע הזמן הביור, אז לפי דעת רבי יהודה לא צריך לבאר. זאת אומרת שרבי יהודה מקל. אומרת הגמרא, זה יכול להיות פירוש נפלא, אבל אנחנו קיבלנו במסורת שרבי יהודה במשנה מחמיר. למאמר דרבי יהודה לכולה קמא, אתה רוצה לומר שרבי יהודה מחמיר על תנא קמא? ואמר רבי אלעזר שקיבל מרבו, שלא אמר רבי יהודה את הדברים שלו, אלא לחומרה. אומרת הגמרא, טוב, אז אם זה לחומרה, אז בוא נעשה את זה הפוך. אלא איפוך, מה הפירוש? ככה. אנחנו מדברים עדיין על אותו מקרה. רק ההלכות הן הפוכות, זאת אומרת, הדעות הפוכות, על אותו מקרה. בן אדם היה גר בגליל, והיה שם הרבה מהפירות האלה בשנת שביעית, היה לו הרבה מהפירות האלה שהוא עכשיו לקח איתו. נאמר, היה שם ענבים, כשהוא היה שם היה כמויות של ענבים בגליל. בסדר? עכשיו, הוא עזב את הגליל עם ענבים, והוא הלך לעבר הירדן, ובעבר הירדן גם כן יש מספיק ענבים, וכשהוא מגיע לעבר הירדן, אומרים לו, אחד שכן שלו מהגליל, בא ואומר לו, דה לך, שאתה לקחת הענבים בזמן, אבל עכשיו כבר נגמרו הענבים בגליל. אז על זה, לפי דעת הנקמה, הם מקלים ואומרים, אינו חייב לבאר. למה? הוא אומר, תשמע, איפה שאני גר עכשיו, איפה שהגעתי עכשיו, לא גר, איפה שהגעתי עכשיו, פה בעבר הירדן, תראה מה זה. כולה משקה, עבר הירדן, זה, יש פה הרבה מאוד ענבים, בשביל מה אני צריך לבאר את הפירות, את הענבים, חסר פה ענבים, יש פה מלא ענבים. אומר לו, כן, אבל בגליל, מאיפה שאתה הגעת, איפה שאתה גר, ממקומך, נגמרו הענבים עכשיו. אומר לו, בסדר, מה זה קשור אליי עכשיו? אני כשיצאתי משם היה, וכשאני נמצא פה עכשיו, יש. אני נמצא עכשיו בעבר, כשיצאתי מגליל היה שם, עכשיו נגמר, זה לא קשור אליי, אני כרגע בעבר הירדן, כאן גם יש. אז אם כן, לא צריך לבאר את הענבים האלה. ועל זה בא רבי יהודה ואומר, צא ואהבה לך אפתה. אומרים לזה שעכשיו הגיע מגליל לעבר הירדן עם הענבים, אומרים לו, לך, עכשיו אתה יכול ללכת לגליל להביא לנו עוד פירות. אתה לא יכול להביא עוד פירות. למה? כי כבר נגמרו שם הפירות. אז אם כן, אתה צריך לנהוג כמו מנהג מקומך שמתעדכן עכשיו. ובכיוון שבמקומך כרגע אין כבר ענבים, אתה חייב לבאר את הפירות האלה. אסור לך לאכול מהם. אתה צריך לנהוג כמו מנהג המקום. זה הסבר אחד שבאמת יוצא שרבי יהודה מחמיר, אבל יש פה איזשהו דבר לא לגמרי, לא כל כך קל לומר הסבר כזה, כי אנחנו פשוט משנים בדבריו של רבי יהודה, אנחנו אומרים שהוא מדבר על מקרה אחר ממה שהמשנה דיברה עד עכשיו. המשנה דיברה על אדם שלוקח פירות ממקום שנגמרו הפירות למקום שלא נגמרו, ממקום שלא נגמרו למקום שכן נגמרו, ואתה בא להגיד מקרה חדש שהוא לקח פירות ממקום שלא נגמרו למקום שלא נגמרו, וכשהוא הגיע למקום, ממקום שלא נגמרו למקום שלא נגמרו, כשהוא הגיע למקום השני, הודיעו לו שבמקום שהוא היה בהתחלה, עכשיו נגמרו. המשנה לא דיברה על המקרה הזה, זה חידוש להגיד שעל זה דיבר רבי יהודה. לכן בא רבשי, לכן בא אביי עם הסבר חדש בדברי רבי יהודה. אביי אמר, אל תגיד שמדובר פה על מקרה חדש, אל תגיד שמדובר פה, הבאי מגיע עם מקרה חדש ישן, הוא אומר שרבי יהודה בעצם בא על אותו מקרה שהמשנה דיברה עליו. אבל הוא אומר, אל תגיד את המקרה שאתה רצית להגיד עכשיו, שרבי יהודה מדבר על מקרה אחר, שהוא היה בגליל, היה שם פירות, הוא הלך את זה לקח לעבר הירדן, גם שם יש פירות, ואז הוא שמע שבגליל נגמר. שזה לא המקרה שעליו דיברה המשנה בדעת חכמים, ששם כתוב, אדם שלא קח ממקום שנגמר למקום שלא נגמר, כמו למשל מיהודה לגליל, בדוגמה שלקחנו. בא הבאי ואומר, אתה יודע מה? אני אסביר לך את דבריו של רבי יהודה, בדיוק כמו שהיה המקרה הראשון במשנה, שאדם לוקח פירות ממקום שנגמרו הפירות למקום שלא נגמרו, או ממקום שלא נגמרו למקום שנגמרו, שעל זה דיברנו בחלק הראשון במשנה, הבאי אמר לעולם כדי קטני, שהדברים של רבי יהודה נאמרו כמו שלמדנו בדברי חכמים במשנה. והאחי כמה, דובר פה על אדם שלקח פירות ממקום שהיה למקום שלא היה, או ממקום שלא היה למקום שהיה, והאחי כמה. או כמובן פה זה דבר ראשון דעת חכמים, בעלת הנקמה ואומר, אדם שלקח פירות ממקום למקום בשנת שביעית, או שהוא לקח ממקום שלא קלו, למשל לקח פירות מהגליל, ששם יש מספיק ענבים בזמן הזה למשל, הוא לקח משם ענבים, והוא הולך עכשיו ממקום שלא קלו למקום שקלו, הוא מגיע נאמר לחבל ארץ יהודה, ששם כבר נגמרו הענבים. ועכשיו הוא חזר חזרה לגליל, החזירן למקומם, ועדיין לא קלו. עכשיו, בגליל עדיין לא נגמרו הפירות. עכשיו, מה זה שונה? מה מיוחד פה? הוא הרי לקח פירות, הוא גר בגליל. שם כשהוא יצא היה מספיק פירות, מספיק ענבים. הוא הלך ליהודה, הלך שמה, סידר כמה עניינים, וחזר לגליל. עם ענבים, ועדיין בגליל יש מספיק. אז אומרים חכמים, מותר לו לאכול את הפירות האלה של הענבים בגליל. אינו חייב לבאר. למרות שהוא היה בחבל ארץ יהודה עם הפירות האלה, בכל זאת הפירות האלה לא נאסרים, למרות ששם חייבים בביור, אבל מכיוון שהוא יצא מגליל ששם לא היו חייבים בביור, ואחרי שהוא הלך ליהודה הוא חזר לגליל, ששם עדיין לא חייבים בביור, כי עדיין יש פה מספיק פירות, אז זה שהפירות היו ביהודה בדרך, זה לא מחייב אותם בביור. רבי יהודה אומר, זה כן מחייב. צא ואהבה לך אפאתה מהיכא דאיתיהו הוא. אומרים לו כשהוא בא לגליל עם הפירות שהוא בעצם לקח ענבים מגליל, לקח אותם ליהודה והחזיר אותם לגליל. אומרים לו, אתה עכשיו חזרת מיהודה, נכון? אלה בני הגליל אומרים לו, כשיצאת מפה היית בן אדם אחד, אתה חוזר לפה בן אדם אחר, היית ביהודה, חזרת בן אדם אחר. הפירות שלך השתנו, כשלקחת אותם פירות, כשהם היו בהתחלה בגליל, באמת לא היו חייבים בביור, כי כאן יש מספיק ענבים. אבל כשאתה לקחת את הפירות האלה ליהודה, שם הרי זה התחייב בביור. אז כשאתה חוזר לפה עם הפירות האלה, צבע ולך אפה, אתה לך תביא לנו עכשיו עוד פירות מיהודה, מאיפה שעכשיו הגעת. אתה לא יכול, כי שם נגמרו הפירות, אז הפירות שאתה הבאת חייבים בביור. והקהל הוא לו, הרי ביהודה נגמרו הפירות, אז הפירות, הפירות האלה היו ביהודה, אתה שמת אותם ביהודה והחזרת אותם לפה לגליל, הם היו ביהודה, אז הם מתחייבים בביור. אבל רבשי לא קיבל את הפירוש הזה של אביי. מתקיף לרבשי, למה לפי דעתו של רבי יהודה חייב לבאר את הענבים? אני רוצה להבין. הענבים האלה, איפה הם צמחו? בגליל. כאן יש מספיק פירות עכשיו, היה מספיק פירות לפני כן, נכון? יפה. אז פה לא חייבים בביור. עכשיו איפה הענבים האלה נמצאים? בגליל. עכשיו, זה שלקחו אותם ליהודה, עשו להם טיול ביהודה והחזירו אותם לגליל, מה? זה שהם היו על הגב של החמור, כשהם היו בחבל ארץ יהודה, הגב של החמור קלט אותם? אתו אגבה דחמרה קלטינו? זה שהם היו על הגב של החמור, כשהוא בא לבקר בחבל יהודה, אז חבל יהודה כאילו קלט את הפירות וגרם להם להיות אסורים עכשיו? ושזה חייב עכשיו בביור, מה פתאום? אלה הם פירות שהגיעו מגליל, חזרו לגליל. אין סיבה שהפירות האלה, בגלל שהם באו לבקר בחבל ארץ יהודה, ושם חייבים בביור, גם הם התחייבו בביור, הם של הגליל, ובגליל לא חייבים בביור. אלא אמר רבשי, אני אגיד לך בדיוק במה נחלקו רבי יהודה ותנא קמא. לא, איך שחזון איש מסביר, לא שהנושא פה זה שלקחו פירות ממקום שנגמר למקום שלא נגמר, או ממקום שלא נגמר למקום שנגמר. יש פה ויכוח שונה לגמרי. הוויכוח שלהם בפלוגתא דלית תנאי, במחלוקת של תנאים, בכלל לעניין כבישה, שאתה רוצה לשמר ירקות למשך זמן, יש דרך מיוחדת לכבוש אותם, להשהות אותם בתוך מים עם מלח או בתוך חומץ, ואז כשהם כבושים, הם נשמרים ליותר זמן. הכובש שלושה כבשים של קדושים בקדושת שביעית, בחבית אחת. רק החבית, הוא רוצה לצאת לדרך, הוא רוצה שיהיה לו ירקות בדרך, והוא לא רוצה שהם ירכיבו, כבש אותם בחבית, מלפפונים, מה עוד הדרך לכבוש, כל מיני סוגים, אולי זיתים, זה כבר פרי, כבש כמה דברים יחד. אולי פלפל, כזה, מה שנקרא צ'יפקה. כבש אותם ביחד באותו חבית. כבש אותם יחד, בתוך מים עם מלח או בתוך חומץ, כמו שאמרנו, ולוקח אותם איתו למסע. והנה, אפילו שהוא לא לוקח איתו למסע, זה לא משנה, זה נמצא אצלו בתוך החבית. עכשיו, אנחנו הרי יודעים ש... לא כל הפירות והירקות נגמרים באותו זמן. כלומר, יש זמן שכל המלפפונים נגמרו, יש זמן שבו כל הזיתים נגמרו, ויש זמן שבו כל הפלפלים נגמרו. בסדר. כל אחד זמן אחר של הביור שלו. השאלה היא, פה יש לו ערבוב של שלושה סוגים יחד. לפי מה אנחנו הולכים? נאמר, כבר הגיע זמן הביור של המלפפונים. אז מה תגיד? המלפפונים אסורים, ושאר הדברים שנמצאים פה בחבית, מותרים, או שתגיד שמכיוון שהמלפון נתן טעם בכל הדברים, אז כולם אסורים, או שמכיוון שהמלפון קיבל טעם מאחרים שעדיין לא הגיע הזמן הביור שלהם, אז הוא גם יהיה מותר. מה? הגמרא מביאה פה שלוש דעות. מה הדין? הכובש שלושה כבשים בחבית אחת, כמו שאמרנו, שלושה מיני ירקות בחבית אחת, עם מלח ומים או עם חומץ. רבי אליעזר אומר, אוכלים על הראשון. זאת אומרת, רבי אליעזר מחמיר מבין כולם, והוא אומר שברגע שהגיע הזמן הביור של אחד מהירקות, מכיוון שהוא נותן טעם גם בשתי הירקות האחרים, הוא אוסר את כולם. כולם חייבים בביור. רבי יהושע אומר, הוא הכי מקל. הוא אומר, אפשר לאכול אף על האחרון, עד שלא נגמר זמן הביור של כל שלושת הירקות, אפילו שירק אחד כבר חייב בביור, ירק שני חייב בביור, מכיוון שעדיין יש פה ירק אחד שלא חייב בביור, אפשר לאכול את כל שלושה סוגי הירקות, הם עדיין לא מתחייבים בביור. לעומת זאת, רבן גמליאל אומר, כל ירק לפי הזמן הביור שלו, זה שהם כבושים באותו חבית, לא מחבר אותם לאותו הלכה, אלא כל שקלה מינו מן השדה, יבאר מינו מן החבית. אבל את שאר הירקות, שלא קלה מינם בשדה, יכול עדיין לאכול. והלכה כדבריו של רבן גמליאל, שכל סוג, מתי שהגיע הזמן הביאור שלו, הוא נאסר, ושאר הירקות מותרים. אומר רב אשי, שבזה נחלקו חכמים ורבי יהודה במשנה. לא קשור בכלל לזה שלקח פירות ממקום אחד למקום אחר, לא זה פה הנקודה. אלא הנקודה פה, שאם אדם לקח נאמר הרבה פירות ממקום שלא נגמרו הפירות, למקום שהפירות נגמרו, והוא כבש אותם ביחד. אז לפי תנא קמא, הוא סובר כמו דעת רבי יהושע. רבי יהושע, הוא מקל מאוד. הוא אומר, עד שלא הגיע הזמן הביאור של כל הירקות, עדיין מותר לאכול את הכל. אז לכן אומרים תנא קמא, שהוא לא חייב בביאור. עד שכל הפירות או הירקות, או שניהם יחד, יהיו חייבים בביאור, רק אז כולם יהיו אסורים בפעם אחת. אבל כל זמן שיש כאן ירק אחד, בתוך החבית, שעדיין לא הגיע הזמן הביאור שלו, מותר לאכול את כל הפירות שבחבית. לעומת זאת, רבי יהודה מחמיר, כמו הדעה של רבן גמליאל שהלכה כמותו, שברגע שנגמרו הפירות מסוג אחד, אז אותו פרי אסור כבר לאכול אותו מתוך החבית. ואת שאר הפירות אמנם יהיה מותר לאכול. אבל הוא מחמיר, רבי יהודה, ואומר, שעל כל פנים את אותו ירק או אותו פרי שהוא כבר נגמר בשדה, אסור לאכול ממנו. הסבר נוסף, רבינה אמר, הוויכוח הוא, בין רבי יהודה לבין חכמים, בפלוגתא דעני תנאי, במחלוקת בין התנאים, מהמשנה במסכת שביעית, דתנן. הדעה של התנא הראשון, שהרי כמו שאמרנו, ארץ ישראל מחולקת לשלוש ארצות, יהודה, גליל ועבר הירדן. צד השני של הירדן. וכל זמן שיש פירות באחת הארצות האלה, גם אם בארץ אחרת נגמר, נאמר שיש בגליל ואין ביהודה, בסדר, אז בני גליל מותר להם לאכול, בני יהודה אסור להם. ואם יש ביהודה עדיין, ובגליל כבר אין, אז אוכלים בתמרים ביהודה, אפילו אם כמו שאמרנו כבר בגליל אין, ואפילו בעבר הירדן כבר אין מהפרי הזה, אין נאמר תמרים, אבל ביהודה עדיין יש תמרים, מותר לאכול. אפילו שבכל יהודה כבר נגמרו התמרים. רק מקום אחד, בעיר התמרים עדיין יש. צוהר, עדיין יש שם תמרים. התמרים בחבל ארץ יהודה עדיין לא חייבים בביאור, עד שיחלה האחרון שבצוהר. עכשיו, הוא לא מחלק איפה התמרים נמצאים על גבי העץ דקל עצמו. האם הם עדיין תלויים בדקל, או שהם כבר נמצאים על גבי, הם נפלו, נשרו מהדקל ונמצאים על גבי הענפים, על גבי הענפים שנמצאים למעלה, או שהם כבר נפלו לגמרי לבין הקוצים, הוא לא מחלק, לא משנה. יש תמרים או אין תמרים? אם יש תמרים, אפילו רק בצוהר, אומרים תנא קמא, אפשר עדיין לאכול פירות בכל חבל ארץ יהודה. לעומת זאת, רבן שמעון בן גמליאל אומר, הוא מסכים עם דברי רבי יהודה, רק הוא מחלק, אומר, תראה, מדובר פה נאמר שנגמרו כל הפירות, כל התמרים בחבל ארץ יהודה, וגם בצוהר עיר התמרים. המקום היחיד שנשאר זה רק בין הקוצים. תמרים שנפלו בין הקוצים, למטה למטה בין הקוצים. החיות כבר לא יכולים לאכול מהתמרים האלה. נגמר לחיות בשדה, הם לא יכולים, הקוצים מפריעים להם לאכול את התמרים. הם באים לאכול והם נקצים, הם לא אוכלים, הם פורשים. אבל מצד שני, מסביר בספר שערי אמונה, עופות עדיין יכולים לאכול את זה. הם יכולים לעוף מעל הקוצים ולאכול את התמרים, לשלוף אותם ולאכול אותם. לפי דעת תנא קמא, כמו שאמרנו, הם לא מחלקים, הם אומרים שעדיין עכשיו שיש פה פירות, אמנם זה רק לעופות, בסדר. אפשר עדיין לאכול תמרים בכל חבל ארץ יהודה ולא חייבים לבאר. לעומת זאת, הבן שמעון בן גמליאל אומר, אוכלים רק על של בין הכיפין, כיפין זה כפות, העלים שמסודרים העלים של העץ מסודרים כמו כפות, אם יש על העלים של העץ תמרים שנשרו מהדקל, שם כשהתמרים נמצאים, החיות עדיין יכולות להגיע איכשהו לשם. כנראה להגיע למקום גבוה, החיות יכולות, מסתדרות להגיע, אולי מנערים את העץ, או שיש חיות גבוהות יותר, קופצות, יש להם דרך להגיע ללמעלה. אבל בין הקוצים הם לא יכולים לאכול. אז כל זמן שהפירות עדיין, התמרים נמצאים על הכיפין, עדיין אוכלים. אבל, ואין אוכלים על של בין השיצים. אם התמרים נגמרו כבר מהדקל, והתמרים נגמרו כבר מעל גבי כפות העלים של הדקל, ונמצאים רק בין הקוצים, יש עדיין תמרים, לפי דעתו של רבן שמעון גמליאל, זה נקרא שכבר קלה לחיה מן השדה, וזה זמן הביאור, אסור, חייבים לבאר כבר את התמרים בחבל ארץ יהודה. ובזה גם נחלקו רבנן ורבי יהודה במשנה. לפי דעת רבנן, הם מקלים. הם אומרים שאם יש לך תמרים אפילו בין הקוצים, עדיין לא חייבים לבאר. אבל לעומת זאת רבי יהודה מחמיר, והוא אומר שאם אתה לא יכול להביא לחיה מהפירות, למה? כי יש תמרים רק בין הקוצים, אז כבר חייבים לבאר את התמרים, כי זה נקרא שזה כבר קלה לחיה שבשדה. מביאה הגמרא משנה במסכת שביעית. תנן התם. שלוש ארצות לביאור בארץ ישראל. כשמגיע שנת שמיטה, ואתה רוצה לדעת, האם צריך לבאר את הפירות מהבית, כי כבר נגמר הפירות בשדה או לא, אז אם נגמר הפירות בגליל, אבל ביהודה עדיין יש פירות, או שביהודה גם אין, אבל בעבר הירדן יש. אז ארץ ישראל מתחלקת לשלוש ארצות, יהודה ועבר הירדן וגליל. כל אחת מהן נחשבת ארץ בפני עצמה לעניין שביעית, לעניין ביור. וכמו שאמרנו עד עכשיו, שאם נאמר ביהודה נגמרו כל הפירות, אבל בגליל עדיין יש, אז שם לא חייבים בביור, וביהודה חייבים בביור, וכן אותו דבר בעבר הירדן. עכשיו, בנוסף, אומרת המשנה, ושלוש ארצות בכל אחת ואחת. למעשה, גם יהודה מתחלקת לשלוש ארצות, וגם גליל מתחלקת לשלוש ארצות, וגם עבר הירדן, אבל לעניין שביעית אין לזה שום משמעות. ולכן, למה אמרו שיש רק שלוש ארצות לביור, אם בעצם ארץ ישראל מתחלקת לתשעה חלקים, כי כל אחת משלוש ארצות מתחלקת גם כן לשלוש, אז זה שלוש כפול שלוש זה תשע, למה בכל זאת אמרנו שלוש ארצות לביור? כי בעצם לעניין שביעית ארץ ישראל מתחלקת רק לשלושה חלקים, שיהיו אוכלים בכל אחת ואחת עד שיחלה האחרון שבא. זאת אומרת, אמנם שיש כאן בעצם תשע ארצות בארץ ישראל, מתחלקת בעצם לתשעה חלקים, אבל לעניין ביור מעשרות מתחלקת רק לשלושה חלקים. מה שכל הזמן ביארנו, נגמר ביהודה, אז בגליל עדיין אוכלים אם יהיה שם, וכן בעבר הירדן. שואלת הגמרא מנען מילי. מי אמר שביהודה, אפילו אם בארץ אחת, יהודה עצמו מתחלקת לשלושה חלקים, מי אמר שאם נגמר בארץ אחת שביהודה עדיין אוכלים, כי יש בארץ אחרת ביהודה. וכן בשאר המקומות. לעומת זאת, אם נגמר ביהודה, אבל יש בגליל, זה לא אומר שאפשר לאכול ביהודה. לא, כי ביהודה אין. מאיפה אתה לוקח את זה שיש הבדל בין הארצות שבתוך יהודה לבין, ההבדל בין יהודה לבין גליל? מי אמר שיש הבדל כזה? אמר רב חמא בר עוקבא, אמר בשם רבי יוסי בר חנינא. אתה יודע מאיפה לומדים את זה? פסוק. אמר קרא, פסוק אומר, הפסוק הולך ככה, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. הנה הגענו לפסוק המדויק. התורה משווה בין הבהמה, שהאדם מגדל אותה, שזה הבן אדם אוסף פירות בשביל לתת לבהמות שלו, לבין החיות שמסתדרות לבד, החיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. דורשים ככה, כל זמן שחיה אוכלת מן השדה, כל זמן שהחיה עדיין יש לה מספיק פירות, עדיין לא נגמר בשדה הפירות, אז אתה יכול לתת עדיין האכל לבהמה שבבית, אתה לא צריך לבאר עדיין את הפירות שיש לך בבית. אבל קלה לחיה אשר בשדה, ברגע שנגמרו הפירות בשדה, והחיה שהיא מסתובבת בשדה ואין מי שדואג לה, כי היא דואגת לעצמה, שזה מה שמאפיין דרך אגב חיה, שהיא מסתדרת לבד והיא לא זקוקה שיגדלו אותה, אז קלה לבהמתך מן הבית, אז אתה צריך גם לבאר, אז אתה חייב בביור. עכשיו, מה זה קשור לזה שמחלקים את ארץ ישראל לשלושה חלקים? זה כבר קבלה שהחכמים קיבלו. וגמירי דין, חיה שביהודה גדלה על פירות שבגליל. מסורת בידינו, שחיה, שהטריטוריה שלה, שהיא גרה ביהודה, היא אוכלת ביהודה. ואם ייגמר הפירות ביהודה, לא יהיה לה מה לאכול. היא לא תנדוד לגליל. ככה בכל אופן היה מקובל בזמנם. ואם נאמר, בתוך אותו חבל ארץ יהודה, נגמר בארץ אחת, הרי יהודה מתחלק גם לשלושה חלקים, נגמר בחלק אחד שביהודה, היא כן תלך לחבל אחר, או לחבל השלישי. בתוך יהודה עצמה הם כן ינדדו, אבל מיהודה לגליל או לעבר הירדן לא. אין חיה שביהודה גדלה על פירות שבגליל, ואין חיה שבגליל גדלה על פירות שביהודה. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, פירות שיצאו מארץ ישראל לחוץ לארץ. והגיע הזמן הביור בארץ ישראל. שאלה, האם לבאר את זה דווקא בארץ, או שאפשר לבאר את זה? הבן אדם עכשיו נמצא בקנדה, ויש לו פירות שהוא הביא מארץ ישראל, והגיע הזמן הביור. הוא צריך לחזור לארץ, לבאר את זה בארץ, או שיכול לבאר את זה בקנדה. לפי דעת הנקמה, מתבארים בכל מקום שהם, לא צריך להביא את זה דווקא לארץ. לעומת זאת, רבי שמעון בן אלעזר מחמיר, הוא אומר, יחזרו למקומם והתבארו. צריך לעשות טיסה מיוחדת לבוא לארץ, או שאתה יודע, מישהו שנוסע לארץ, אתה נותן את זה איתו, והתבארו במקומם. משום שנאמר לך, היה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. זה צריך להיות בארץ. מה זה עוזר שאתה מבאר את זה בקנדה, אבל החיות בארץ רעבות? צריך לבאר את זה בארץ. רגע, 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 מזה אתה לומד? מזה שכתוב, החיה אשר בארצך? מהמילה בארצך, פיקטי, כבר למדנו את זה, שבני יהודה יכולים לסמוך רק על יהודה. אם נגמרו הפירות בחבל ארץ יהודה, אז חייבים לבאר, למרות שבגליל עדיין יש פירות, כי דווקא בארצך, ולבאמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. צריך שבתוך ארץ יהודה, או בתוך ארץ גליל, או בתוך ארץ עבר הירדן יהיה פירות. זה דרשנו מבארצך, שאם נאמר בארץ יהודה נגמרו הפירות, הם לא יכולים לסמוך על זה שבגליל יש, כי צריך שבארצך יהיה לחיה מה לאכול. עונה הגמרא נכון, באמת דורשים את זה מבארצך, אבל יש כאן שתי דרשות. איך שתי דרשות? מביאים פה שני אופנים. אופן ראשון, קריבי בארץ בארצך, מספיק שיהיה כתוב בארץ, בשביל הדרשה שרצית לדרוש, דרשה אחת, אבל בגלל שכתוב בארצך, החף הנוספת זה דרשה נוספת. אפשרות שנייה, הנה מאשר, המילה אשר זה גם כן ריבוי, אשר בארצך. עכשיו, מה ההלכה למעשה? אדם נמצא בקנדה ויש לו פה פירות שצריכים ביור. האם צריך לבאר את זה בקנדה או שצריך להביא את זה לארץ? מספר את הגמרא, רב ספרא נפק מארץ ישראל לחוץ לארץ. בשנת שמיטה הוא עזב את הארץ, נסע לחוץ לארץ. אבא בעדי גרבה דחמרה, הייתה לו חבית של יין דשנת שביעית, והגיע הזמן הביור של היין הזה. רבו בעדי, התלוו איתו שני תלמידי חכמים, רבונה ברדה רביקה ורב כהנה. והוא רוצה לדעת האם הוא צריך לבאר את הפירות האלה דווקא בארץ, כמו דעתו של רבי שמעון בן אלעזר, או שיכול לסמוך על תנא קמא ויכול לבאר את זה גם פה. אז הוא שאל אותם, אמר לו, איכא דשמיא לימיני דרבי אבהו, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר להחמיר או לא, שאפשר להקל? אמר לרב כהנא, אחי אמר רבי אבהו, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר שצריך להחמיר. אמר לרבונה ברי דרביקה, אחי אמר רבי אבהו, אין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, אתה יכול פה לבאר את זה בחוץ לארץ. אמר רב ספרה, הוא קיבל להקל. נקות הכללה דרב הונה, ברי דרביקה, שבאמת אין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, אלא אני יכול לבאר את זה כאן בחוץ לארץ, בידיך. למה? למה אני סומך דווקא עליו? כי הוא מאוד מדייק ממה שהוא שמע. יש לי פה שתי דעות מה אמר רבי אבהו, אני סומך יותר על הדעה הזאת, כי הוא מאוד מאוד דייקן. היה חכם שקראו לו רחבה, שהוא היה סמל המדייקים בדברי רבם. כי הוא היה מאוד מדייק, לא רק להגיד את ההלכות בדיוק כמו שרבו אמר, אלא אפילו באותו מילה שאמר רבו. וגם רבי, וגם הוא, רב הונא ברי דרביקה, גם כן מאוד היה מדייק. דייק וגמר, שמע אתה מפומא דרבי, הוא היה מדייק ולומד את השמועה מפי רבו, כמו רחבה, שהוא היה סמל הדייקנים, רחבה דפומבדיטה, שהוא היה מאוד מדייק. איפה מוצאים דוגמה שהוא היה מאוד מאוד דייקן? דאמר רחבה, אמר בשם רבו רב יהודה, הר הבית סתיו כפול היה. היו בו שתי שורות של ספסלים, של הצטבעות, אולי של מדרגות. וזה, מה פה שתי שורות? זה היה סתיו, לפנים מסתיו. היה שורה, ומחוץ עוד שורה. סתיו, הוא השתמש במילה סתיו. עכשיו, הוא מאוד מאוד דייק. יש מסבירים שהוא דייק והוא השתמש במקום להגיד, הצטבע, הוא אמר סתיו, כמו שאמר רבו. יש אומרים שהוא דייק מאוד, ובגלל שהסתפק אם אמר את זה רבי יהודה נשיאה או רבי יהודה, אז הוא אמר את זה בשם שניהם. אבל בכל אופן הוא מאוד מאוד היה דייקן. לכן גם רב הונא, ברי דרביקה גם כן מאוד דייקן. לכן אמר רב ספרא, אני סומך עליו. שרבי אבהו באמת הקל ואמר שאני יכול לבאר את היין כאן בחוץ לארץ. אבל הוא לא רצה להחמיר כמו דעתו של רב כהנא, שרב כהנא פסק, כמו, אמר שהפסק הלכה הוא כמו רבי שמעון בן אלעזר. כשרב יוסף שמע שרב ספרא הלך והקל, קרי עלי רב יוסף את הפסוק, עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו, זה בעיקרון דברי תוכחה, שעם ישראל עבדו עבודה זרה, שאלו שאלות את העצים ואת המקלות, אבל הוא בא להגיד את זה בדרך של רמז. עמי בעצו ישאל ומקלו, מלשון מי שמקל יגיד לו, כל המקל לא מגיד לו, זאת אומרת, אדם מחפש כל הזמן רק להקל. אז זה בעצם היה מוסר של רב יוסף, שלא תמיד צריך להקל, שיכול להיות שהייתה כאן נטייה להקל, מחמת שנטייה לסבור כמו הדעת המקל, כי הוא רצה פשוט להקל. מספר את הגמרא מעשה על רבי אילאי בשלוש מילים, אבל מעשה שיש לו הרבה מאוד זוויות להתבונן בו. קץ כפנייתא דשביעית, הוא קצץ עץ דקל שכבר צמחו עליו תמרים, אבל הם עדיין לא בשלות. תמרים לא בשלות, לא בשלים. הוא הלך, קצץ את כל הדקל. שואלת הגמרא, ככה עשה רבי אילאי לעץ דקל שהיו עליו פירות של שנת שביעית? חתך את העץ והפירות לא בשלות, והם גם לא יבשילו לעולם עכשיו. איך העבידה אחי? איך הוא עשה דבר כזה? הרי התורה אומרת על הפירות של שנת שביעית, כתוב, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, דורשים מזה ואמר רחמנא לאוכלה ולא להפסד. איך הלך הפסיד פירות שביעית? רבי אילאי, חי תימה, אולי תרצה לומר, שמע, זה לא נקרא פרי עדיין, זה בסך הכל היה כפנייתא, זה פירות שעדיין לא בשלות. וכל מה שאסור, הנמילי, איך הדנחית לפירה, כשנגמר הוא כבר בשל הפרי הזה, אז אסור לך להפסיד אותו, פירות של שביעית. אבל איך זה לא נחית לפירה, פרי שעדיין לא בשל, לא נאמר האיסור להפסיד פירות שביעית, כי זה לא פירות שביעית. אז כאן אנחנו צריכים להגדיר באיזה שלב של הפרי הוא מוגדר כפרי. ניקח דוגמה לזה מפירות של אורלה. אתה יודע, באורלה יש משמעות מיוחדת האם הפרי כבר מוגדר כפרי או שהוא עדיין חלק מהעץ. למה? אדם שנוטע עץ, שלוש שנים הראשונות, כל הפירות שצומחים עליו אסורים בהנאה. הם נקראים פירות אורלה, אבל העץ עצמו מותר. מותר לך ליהנות מהעץ. עכשיו, כשמתחילים הפירות לצמוח, והם עדיין לא פרי גמור, אולי הם עדיין מוגדרים כחלק מהעץ, ואז אין בהם איסור אורלה. מאיזה שלב הפרי כבר מוגדר כפרי? באיזה שלב שבגדילה שלו? אז רב נחמן אמר בשם רבא בר אבוה, הנמת חלי דור לה כבר אסירי. אותם פירות, תמרים, שהם כל כך קטנים, ובקושי, אפילו יש עליהם עדיין כזה מין קליפה, סביב התמרים, הם אסורים משום אורלה. הם לא נחשבים חלק מהעץ, הם נחשבים פרי. עכשיו ככה, זאת אומרת שהתמרים האלה, שהם עדיין קטנים, הקליפה שעוטפת אותם, בהמשך היא נופלת, הקליפה שעוטפת אותם בהתחלה, נחשבת שהיא שומרת על התמר, על הפרי. הוא כבר מוגדר כפרי, למרות שהוא ממש קטן הפרי הזה, הוא בקושי עכשיו התחיל לצמוח. אותם מתחילי, הועיל ונעשו שומר לפרי, ושומר לפרי אימא תאווי, מתי המתחילי שומרים על הפרי? הם רק בהתחלה, הם ככה שומרים עליו, אבל אחר כך הם נושרים, הקליפות נושרות. מתי הם שומרים? רק בקופרי. כשהם עדיין קטנים, הם מוגדרים כמו שאותם פירות שהיו על העץ דקל שרבי אילאי קצץ, כשהם היו כפנייתא. וקקרי להו, פירי. קוראים לתמרים האלה פירות. עד כדי כך, שגם הקליפה שעוטפת אותם נקראת שומר לפרי. אתה רואה מפה שתמר שהוא בשלב של כפנייתא, אומר על זה רב נחמן שהוא מוגדר כבר כפרי, אז איך רבי אילאי קצץ את העץ דקל כשהיו עליו כפנייתא, שמוגדרים לפי רב נחמן כפרי? מתרץ את הגמרא, רב נחמן דאמר כרבי יוסי. זה שרב נחמן מגדיר פרי תמר כשהוא עדיין קטן, מגדיר אותו כפרי, כי הוא סובר כמו דעתו של רבי יוסי, חכמים חולקים על רבי יוסי. ורבי אילאי סובר כמו חכמים שלדעתם התמר כשהוא עדיין כל כך קטן ולא בשל, הוא לא נחשב עדיין כפרי. רב נחמן דאמר כרבי יוסי דתנן. רבי יוסי אומר, סמדר זה ענבים, כשבהתחלה יש עליהם כזה מין פרח. וכשהפרח נושר, אז נראה כזה מין צורה של אשכול ענבים ממש קטנה כזאת. פירות ממש ממש קטנים. כבר אז זה אסור. מפני שהסמדר הוא פרי, הוא פיירי. לכן, לפי דעתו של רבי יוסי, גם תמר, כשהוא עדיין בשלב של כפנייתה, כבר נחשב כפרי, ואסור להפסיד אותו בשנת שביעית. אבל רבנן, פליגי רבנן עלי, הם חולקים על רבי יוסי, והם סוברים שסמדר עדיין לא נקרא פרי. ולפי דעתם גם כפנייתה לא נקרא פרי, חורה. גם התמרים הקטנים לא נקראים עדיין פרי, ולכן רבי אלי לא היה לו בעיה לקצת את העץ דקל. שואלת הגמרא, מתקיף לרבשים מן הארדה, הוא מפליגי רבנן על ידי רבי יוסי ושאר אילנות. אנחנו לא מדברים פה על ענבים. אתה הבאת פה את דברי רבי יוסי, רבי יוסי מדבר על ענבים. בזה באמת חולקים חכמים על רבי יוסי. סמדר לפי דעתם לא נקרא עדיין פרי. אבל תמרים, שזה כמו שאר פירות, חכמים גם יודעים שאפילו כשהוא קטן הוא כבר מוגדר כפרי. הם לא חולקים עליו בשאר אילנות. אני אוכיח לך את זה. והתנן, מתי אין קוצצים את האילנות בשביעית? בדיוק מדברים על הנושא שלנו. מתי פרי, באיזה שלב שלו הוא מוגדר כפרי, ולכן אסור לקצוץ את העץ כדי לא להפסיד את הפירות, כי כתוב לאוכלה ולא להפסד. מתי הפירות, באיזה שלב של הגדילה שלהם, הוא כבר נקרא בגדרה של פרי, ואסור לי יותר לקצוץ את כל האילן כדי לא להפסיד את הפרי, כי הוא עדיין צריך לסיים את ההבשלה שלו. בית שמאי אומרים, כל האילנות אין ביניהם שום הבדל. בתחילת שיוציאו את תחילת העלים בחודש ניסן, בכבר נקרא שיש פה כבר פרי. בית הלל אומרים, מה פתאום? תלוי. אנחנו כמובן מתייחסים לפי דעת בית הלל, שזה ככה הלכה. החרובים, תדע מתי הם מוגדרים כפרי? יש להם שלב שהם נראים כמו שרשרת כזאת של חרובים, מי שישרשרו הם מוגדרים כפרי. למרות שהם עדיין קטנים והם לא בשלים, הם כבר נקראים פרי. והגפנים, מתי הם מוגדרים כפרי שאסור לקצוץ אותם בשנת שביעית כדי לא להפסיד אותם? למדנו לפי דעתו של רבי יוסי, שזה מתי שהם סמדר. אמרנו שהפרח נופל ורואים את הפירות הקטנים. אבל לא, לפי דעת בית הלל זה חכמים שחולקים על רבי יוסי. וכותב מי שיגריעו, מי שהענבים כבר מספיק גדולים, כמו גירוע, יש להם שם של גירוע, תכף הגמרא תגיד שזה בגודל של קטנית שנקראת פול הלבן, שזה בוודאי יותר גדול מאשר סמדר. אז אם כן, בית הלל הם אלה שחולקים על רבי יוסי, והם סוברים שסמדר זה לא נחשב עדיין פרי, והזיתים מתי הם נחשבים פרי כבר שעשו לקצוץ את האילן בשנת שביעית, כשיש עליו זיתים בגודל כזה, מי שינצו, שגדל עליהם כזה מנהלים קטנים שנקראים נץ, ושאר כל האילנות, מי שיוציאו. זאת אומרת שבשאר כל האילנות, שזה כולל גם תמרים, אנחנו לא דיברנו פה על זמן מיוחד של תמרים לפי בית הלל, זאת אומרת שתמרים זה כמו שאר כל האילנות, לפי בית הלל, הוא מודה לבית שמאי, הוא מודה לרבי יוסי, שמי שיוציאו את הפירות כבר זה מוגדר כפרי. אף אחד לא חולק לגבי תמר, אפילו שהוא בשלב כפנייתה, ממש קטן. כבר הוא מוגדר כפרי ואסור לקצוץ אותו, אז איך רבי אלי קצץ את עצי תמרים? מה תגיד, שזה כמו רבי יוסי וחכמים חולקים על רבי יוסי? כל מה שהם חולקים זה רק לגבי ענבים, לא לגבי תמרים. תכף הגמרא תשלים את זה, אבל בכל אופן הגמרא קודם כל רוצה להגדיר מה זה נקרא מי שיגריעו, מה זה נקרא ענבים כשהם בגודל של גירוע, אמר רב אסי, דע לך, הוא בוסר, הוא גירוע. בשלב שהוא בוסר, זה השלב שהוא גירוע. והוא פול הלבן. שאתה אומר, מה פול הלבן? שר כדתך, זה קטנית. אתה מדבר פה על ענבים. אתה אומר שענבים כשהם יהיו קטניות, מתי הענבים יהיו קטניות? הם תמיד ענבים. קטניות זה משהו אחר. אומרת, אומר, לא, באתי להגיד לך גודל. פול הלבן היה יותר מוכר מה זה הגודל של פול הלבן. אלא אם השיעורו כפול הלבן. אבל בכל אופן, מן שמת לידה אמר, בוסר אין סמדר לו, מי הדעה שסוברת שכשזה עדיין סמדר, זה לא נקרא פרי, רק כשזה בוסר, רק כשזה גירוע, רק אז זה נקרא פרי, זה דעת רבנן. והם אלה שחולקים על רבי יוסי. וקטני, לגבי תמרים, או שאר כל האילנות, שעשו לקצוץ אותם מיד כשיוציאו את הפרי, את העלים. מה אתה למד מזה? שלעניין תמרים אין ויכוח. מתי שיש פה כפניאתה, תמרים שלא הבשילו, כבר הם מוגדרים כפרי. אסור לקצוץ אותם בשנת שביעית, לא לפי רבי יוסי ולא לפי רבנן. אז איך רבי אלי קצץ עץ דקל בשנת שביעית, כשהיו עליו פירות, הוא הרי מפסיד פירות של שביעית, התורה אומרת לא אוכלה ולא להפסד, אלא מתרץ את הגמרא, באמת, אפילו דקל שיש עליו רק כפניות עשו לקצוץ אותו, דקל כזה, רק הבעילאי, אתה יודע מה הוא קצץ? הוא קצץ בדניסחני קץ, הוא קצץ דקל זכר, דקלים, אלה שבקיאים בעניינים של העצים, יודעים שיש עץ דקל זכר ויש עץ דקל נקבה. עץ דקל זכר לעולם לא יכול להוציא פירות בשלים לגמרי. רש"י כותב דבר פלא, הוא כותב שהתמרים של נסחני זה תמרים של דקל זכר, ואינם מתבשלים בעולמית. מה עושים עם הפירות האלה? גודרים אותם בניסן, לכן הם נקראים נסחני. גודרים הכוונה קוצצים אותם. קוצצים את הפירות האלה בחודש ניסן, והן מתבשלות מאליהן בתוך כלי כפות מרים. ולעולם הן קטנות. ליוצא שרבי אילאי לא הפסיד שום דבר. הוא חתך את העץ דקל. והיה שם פירות לא בשלות. מה, הוא הפסיד אותם? הוא לא הפסיד אותם. כי גם אם היית משאיר את הדקל, עד ביאת המשיח, ועד בכלל, לא היה עוזר כלום. הפירות האלה לא היו צומחים יותר. רק מה? צריך, רבי אילאי קצץ את העץ דקל, מצוין, ניקח את העץ דקל, יעשה מזה מה שהוא רוצה, אנחנו ניקח את הפירות, ונשים אותם בתוך כפות מעץ, כפות של ענפי דקל, נמתין עד שהם יבשילו, ואז נוכל ליהנות גם כן מהפירות, בעצם יוצא שהוא לא הפסיד שום דבר, שבאמת הזכרנו כבר שמשיח, אז שנזכה באמת בקרוב לראות את פניו, עם ביד בית המקדש, אמן כן ירצון, ועד כאן דף נון ב'.